שלום וברוכים הבאים לרוורסים פלטפורמה. הפרק הזה הוא לא פרק טיפוסי, לפנינו הרצאה שעברה בכנס רוורסים 2017. האזנה נעימה.
שלום, אז שמי ליאור לוי. אני מנהל פיתוח בחברת SAP. SAP, למי שלא מכיר, זו חברת תוכנה גלובלית עם יותר מ-80 אלף עובדים בעולם, תסכים בעיקר עם תוכנה לשוק העסקי. ואני ככה 11 שנים בתעשייה, והיום באתי לספר לכם על חוויה שחוויתי ככה לפני בסדר גודל של 4 שנים. כשרק נכנסתי לתפקיד הזה של מנהל פיתוח, וככה מאוד התרגשתי לתפקיד ומאוד שמחתי, שאני נכנס לתפקיד הזה. ביחד עם זאת גם באתי עם הרבה ביטחון לתפקיד, כי בשלוש שנים שלפני כן הייתי סקראם מאסטר והייתי ראש צוות, ואמרתי לעצמי, ליאור, אתה הולך להיות מנהל מהסרטים. ועוברת שנה, ואני מוצא את עצמי בשנה המאתגרת ביותר בחיים המקצועיים שלי. למה אני מתכוון? הכל מתרסק. אני מגלה שהעובדים לא סומכים עליי, חושבים שאני ביקורתי. שאין הזדמנות בקבוצה להתפתח ולגדול, שאין הערכה לעבודה היומיומית, שלא חוגגים את ההצלחות, ובכלל שאין אמון בקבוצה ובמוצר שאנחנו מפתחים. ואני אומר לעצמי, הצוות היה במצב טוב כשקיבלתי אותו, דילבר ועבד והכל היה טוב, ותוך שנה נצלחתי להרוס חלקים נרחבים ממנו. ואז שאלתי את עצמי, בעצם זה לא הסוף, בסוף השנה, קיבלתי את התוצאות של הסקר עובדים השנתי. בעצם ב-SAP כל שנה יש סקר עובדים, שואלים שם הרבה שאלות, בין היתר גם על engagement שתכף נדבר, על agility, על innovation, והתוצאות שקיבלתי, תוצאות על הפנים. קיבלתי הודעה רשמית, שלום ליאור, אתה מנהל גרוע. ואז שאלתי את עצמי, מה זה אומר עליי? ומה זה אומר על הקבוצה שלי, על הצוות שלי? אני מנהל טוב, כי בסוף האנשים מפתחים ועובדים, או שאני מנהל חרה. מה זה חרה? בשנה הראשונה 5 מפתחים תותחים עזבו את הקבוצה שלי. בסקר עובדים הזה גיליתי שלא רק שהציונים שלי היו גרועים, אבל היו גרועים ביותר בכל הסייט הישראלי. ואני חושב שהכל מצוין, אני מנהל 20 עובדים ביד רמה, אבל האמת רחוקה מזה מרחק שנות אור. ואמרתי לעצמי, אני לא יכול להמשיך ככה, ובכלל לא בטוח שימשיכו להעסיק אותי בתפקיד הזה, אם זה הביצועים שלי. ושאלתי את עצמי, האם זאת סביבת העבודה שאני רוצה, או שבעצם אני חולם על איזושהי סביבת עבודה יותר טובה. סביבה שבה אנשים מרגישים שיש תקשורת פתוחה, שקופה, כנה. סביבה שבה אנשים מרגישים שמעריכים את העבודה היומיומית שלהם וחוגגים את ההצלחות שלהם. סביבה שבה אנשים מתפתחים וגדלים, סביבה שיש אמון. אז זאת הסביבה שקיוויתי שאני אגיע אליה מתישהו. ואמרתי לעצמי, כנראה שאני לא המנהל היחידי שחווה את מה שאני חווה. כנראה שיש עוד מנהלים שחווים דברים דומים. ואז בעצם התחלתי לחקור וללמוד ולקרוא ולדבר ולשאול שאלות ולנסות להבין מה הגרעין המרכזי שגורם לסביבת עבודה כל כך גרועה ולתוצאות כאלה גרועות בסקר. והמסקנה שאני הגעתי אליה שיש סיבה מרכזית אחת וקוראים לה employee engagement, או בעברית מחוברות ארגונית. אז מה זה בעצם? קודם כל אני אסביר מה זה לא. הרבה פעמים מתבלבלים וחושבים שזה happiness, satisfaction, אז זה לא זה, כי אני יכול לבוא כל בוקר למשרד ושיהיה לי מאוד כיף לשבת עם החבר'ה שלי ולשתות קפה, ואני יכול להיות מאוד satisfied מהשכר שלי ומהתנאים שלי, אז זה לא engagement. בעצם ההגדרה של engagement זה המחויבות הרגשית שיש לעובד, לארגון ולמטרות שלו. זה engagement. ומה זה אומר? זה אומר שבעצם ממש ממש אכפת לי מהארגון, וזה אומר שאני אעשה דברים גם לא בהגדרת התפקיד שלי, אלא יוצאים מהגדרת התפקיד שלי. לא כי אני חייב, אלא כי אני רוצה. ואני אתן לכם גם שתי דוגמאות מהעולם שלנו. תחשבו על המפתח הזה שקיבל עכשיו פיצ'ר או בקלוג אייטם מהפרודקט אונר, והוא יושב ומפתח ומקודד וסיים לקודד את הפיצ'ר, והפונקציונליות בעצם עובדת. אבל הוא לא עוצר בנקודה הזאת, בגלל שהוא engaged, הוא הולך ומדבר עם הפרודקט, וננסה להבין מה ה-use case האמיתי של הלקוחות, של האנד יוזר בפיצ'ר שהוא עכשיו כתב, ובעקבות זה כותב את ה-unit testing וה-automatic testing, ולא מסתפק רק, אוקיי, זה עבר איזשהו coverage ואיזשהו KPI שהגדירו לי מלמעלה. דוגמה נוספת של מנהלת, אוקיי, שנכנסת כל בוקר למשרד, רואה את העובדים שלה, את אנשי הצוות שלה, ורואה איזה בן אדם אחד שבאמת עובד, מדבר, עונה לציפיות שלה, אבל היא שמה לב שמשהו שם לא עד הסוף, משהו שם לא מסתדר לה, והיא לא מצליחה לשים את האצבע על זה. אז במקום להגיד, הכל בסדר, הוא עובד, הוא עושה את מה שאני מצפה ממנו ונמשיך הלאה, היא יוצרת לרגע ושואלת אותו ומזמינה אותה לשיחה ומנסה להבין מה מפריע לו ואיך אפשר לעזור לו, וזה באמת ההבדל בין לעשות העבודה ללהיות engaged. אז עכשיו אני מקווה שקצת הבנו מה זה אומר employee engagement, ועכשיו זה החלק שבו אתם קצת משתתפים, ופה יש לי שאלה אליכם. בואו תנסו לנחש מה אחוז העובדים שהוא engaged בעולם. מתוך כל כוח העבודה בעולם, נסו לזרוק מספרים. הכל. טוב. אז בואו אני אעזור לכם. אז יש חברה, והיא גם מוזכרה פה היום בבוקר, מכון גלופ. מכון גלופ חקר את הנושא הזה, בכלל הוא חוקר הרבה את הנושאים האלה של employee engagement, הוא עורך סקרים ברחבי העולם על פני אלפי חברות ומיליוני עובדים, ובשנת 2016, והם כל הזמן בודקים את זה, בשנת 2016 הם הגיעו לנתון המדהים הבא. זה סך העובדים או אחוז העובדים שהם engaged ביום יום שלהם בעבודה, אגב בארצות הברית זה סדר גודל של שליש, אוקיי, 33%. וכשאני גיליתי את הנתון הזה, אני נדהמתי, כי בעצם אמרתי, וואלה, זאת לא רק בעיה שלי, אני נלחם פה נגד תופעה כלל עולמית של דיסאנגייג'מנט של העובדים מהארגונים שבהם הם עובדים. עכשיו, תוך כדי המחקרים בעצם, אז כן, היה לי חשוב שתהיה אווירה הרבה יותר טובה בקבוצה, והיה לי חשוב לשפר את הציונים בסקר, אבל תוך כדי המחקר שלי גיליתי בעצם שזה גם משהו שמאוד חשוב לכל ארגון ולכל חברה, וזה משהו שהארגון מצפה מאיתנו, להיות engaged. ובעצם כל המחקרים האלה מראים שיש קשר מאוד ישיר בין engagement של כוח העבודה, להכנסות יותר גבוהות, לרווחים יותר גדולים, לפרודוקטיביות יותר גדולה, לפחות ימי מחלה ולפחות attrition. בבוטם ליין, מבחינת הארגון, engagement שווה כסף. אבל מה שיפה, שזה לא מסתיים פה. ומה שגיליתי, שזה לא משחק סכום אפס, הנושא הזה של employee engagement, ותכף נבין גם מה המשמעות לעובדים. קצת דיברנו תיאוריה, ואני רוצה קצת ככה יותר להכניס פרקטיקה ולספר לכם מה עשיתי עם המידע הזה. אז בעצם עם כל מה שלמדתי פה, החלטתי לעשות וורקשופ, סדנה לקבוצה שלי, סדנה של יום שלם, שבעצם בתוכה הכרנו מה זה אומר אינגייג'מנט, למה זה חשוב, למה ארגון מצפה ממני, והיה עוד דבר אחד שהצגתי להם. בואו תסתכלו על הרשימה הזאת. Better performance, higher pay, מימוש עצמי, זה שהימים יעברו לי יותר מהר, להיות פחות חולה, פחות סיכוי להתקף לב, פחות סיכוי לגירושין. יש פה מישהו שלא רוצה את זה? יצביע עכשיו. אז just be engaged, אוקיי? המחקרים של גלופ מראים קשר בין עובדים שאינגייג'ד לרשימה המדהימה של הדברים פה, ואני יודע, הדבר הראשון שעולה, ציניות, אוקיי? אני מסתכל על הדברים האלה, ישר עולה ציניות. אבל אני לא מתווכח עם זה, פשוט לי זה עושה שכה. אני אומר שכשאני engaged לעבודה שלי, אני מחובר לעשייה היומיומית שלי, זה משהו שממלא אותי בדברים חיוביים כמובן, ויש אפקט של spillover, גם למקום העבודה שלי וגם בבית ובכלל בחיים. אז בעצם דיברנו גם על זה, ודיברנו על עוד משהו. בעצם הכרתי להם את הבן אדם הזה, קוראים לו קווין קרוז, הוא טופ לידר בנושא הזה של employee engagement, הוא כתב גם ספרים בנושא, והסיבה שככה התרכזתי בו, כי מאוד אהבתי את המודל שהוא הציג לאיך לעלות engagement, כי הוא מאוד פשוט, פשוט ופרגמטי, ותכף אפילו עכשיו נדבר עליו. אז הוא בעצם אומר שרוב האוכלוסייה, מרבית האוכלוסייה, יש לה תמהיל של ארבע מנועי מחוברות, engagement drivers, שזה מה שאתם רואים פה, שזה communication, growth, recognition ו-trust. כל אחד מאיתנו יש לו את התמהיל שלו. מה זה communication? communication שיש בארגון תקשורת דו צדדית, בין עובדים למנהלים, בכלל תקשורת פתוחה, כנה, שקופה, growth, שיש לי את ההזדמנות לגדול ולהתפתח בארגון, שאני לומד דברים חדשים, שמאתגרים אותי, recognition, הכרה והוקרה, שמכירים את העבודה שלי, בין אם זה הקולגות שלי, בין אם זה המנהלים שלי, ומעריכים אותי אם אני עושה effort מעל ומעבר, מה שנקרא. ובסוף trust, שמבחינתי, trust זה הבסיס לכל מה שאני מדבר פה היום, ופה הוא מתייחס לטראסט בהקשר של אמון בין אנשי הצוות, בין העובדים להנהלה, בין העובדים להנהלה הבחירה, בארגון ובמטרות שלו. ובעצם בוורקשופ הזה שעשיתי, הכרתי לחברים שלי בקבוצה את המודל הזה. כדי להכיר את המודל הזה וכדי באמת להשתמש בו, בעצם קרוז מציג שאלון של 16 שאלות, ארבע שאלות שמתייחסות לכל אחד מה-engagement drivers האלה, ואני פשוט נותן ציון מ-1 עד 5, 1 פחות חשוב לי, 5 הכי חשוב לי, כשבעצם מילינו פה פעמיים, פעם אחת באספקט הזה, עד כמה הנושא הזה חשוב לי, ופעם שנייה, עד כמה הוא מצוי בחיים שלי, אוקיי? ואם משלבים את שני הדברים האלה ביחד, בעצם מקבלים, כל בן אדם בתוך הוורקשופ הבין לעצמו מה חשוב לו, ועד כמה כרגע זה מצוי בחיים שלו, או לחילופין, איפה יש מקומות שיש בהם גפים. לדוגמה, חשוב לי מאוד הגדילה וההתפתחות המקצועית שלי, אבל יש שם גפ, אני לא מגדיע לכדי מימוש. ואני אשתף אתכם ככה בשלושה סיפורים מהצוות שלי, שקשורים לזה. אז באמת הראשון מדבר על growth, והוא מדבר על מפתח שהגיע אליי ל-one on one, בעצם פוסט כל הוורקשופ הזה, עשיתי one on one מעמיקים כל אחד ואחד מאנשי הצוות, ודיברנו בדיוק על הדברים האלה. אז באמת הבן אדם הראשון שדיברתי איתו, מה שהעסיק אותו מאוד זה הנושא של גרוט. הוא אמר לי, ליאור, אני מרגיש מיצוי בצוות, אני מרגיש שאני לא מספיק משתמש ביכולות שלי. אגב, הנושא של שימוש ביכולות זה איזשהו אינדיקטור מאוד חשוב ל-engagement. אם אני בא כל בוקר ואני לא משתמש ביכולות שלי, אז יש פה איזו בעיה ב-engagement. ובאמת היה לי חבל, כי זה באמת היה בן אדם תותח, בן אדם מאוד חזק בסרבר סייד, וניסינו להבין איך אנחנו יכולים למנף גם לטובתו וגם לטובת הארגון. אז פה בעצם נעזרתי במנהל שלי, המנהל שלי מנהל ארגון של 100 אנשים, ובעצם החלטנו להפוך אותו למעין פוקל פוינט, סרבר סייד פוקל פוינט לארגון, שבעצם הוא יוכל לעבור מקבוצה לקבוצה, לעזור לקבוצות השונות עם הידע והניסיון שלו, ובמקביל לקבל ידע וניסיון ממקומות שעד עכשיו הוא פשוט לא קיבל. והוא שמע את הרעיון הזה, והוא מאוד שמח, והוא עשה את זה, ואני יכול להגיד לכם שזה היה איזה פקטור מאוד משמעותי בלגשר על הגאפ הזה שהיה לו בנושא של גרוט, ואיזשהו משהו שבסוף הפך אותו עוד יותר מחובר לארגון. דוגמה שנייה שאני רוצה לחלוק איתכם זה מהעולם של קומיוניקיישן, דווקא הנושא של אסטרטגיה. אז פה היה לי בעצם מפתח ש... לא כך הצליח להבין את האסטרטגיה של SAP. SAP זה חברה ענקית, 80 אלף עובדים, אסטרטגיה שלא תמיד פשוט להבין, והוא גם לא הבין איך האסטרטגיה של הענק הזה קשורה ל-20 ומשהו אנשים שאנחנו בקבוצה שלנו. וזה נופל בדיוק על המקום הזה של communication. איך הארגון מתווך ומתקשר את זה לכל אחד ואחד מהעובדים שלו. ובעצם במקום הזה, בזכות זה ש-SAP חברה גדולה, זה היה איזשהו פורום שנקרא Strategy Ambassador, שבעצם כל בן אדם בחברה יכול להצטרף ולזכות first hand, להבין את האסטרטגיה מאנשים שמחליטים על האסטרטגיה. וזה מה שהוא עשה, הוא הצטרף לפורום הזה, והוא הרגיש שזה ממלא אותו, כי בעצם במקום הזה הוא הצליח לדבר עם האנשים שאשכרה מחליטים על האסטרטגיה. במידה מסוימת היה גם ניתן להשפיע על האסטרטגיה, אז ככה שזה נתן לו עוד תחושה טובה. ובסופו של דבר את כל זה גם הוא הביר לארגון, כי בסוף את כל הידע שהוא צבר, הוא בעצם העביר לאנשים בארגון, בוורקשופים, ובעצם גם הוא הרוויח וגם הארגון הרוויח. ודוגמה אחרונה שקשורה לנושא של recognition, אז אמרנו recognition זה הכרה והוקרה, אז פה נכנס לי עובד למשרד, התחלנו לדבר, מה חשוב, מה חשוב פחות, מה הגפים וכיוצא בזה. והוא אמר לי משפט שאני בחיים שלי לא אשכח, משפט מאוד עצוב, הוא אמר לי, ליאור, אני אף פעם לא אהיה כוכב בקבוצה שלך. וכששמעתי את זה, זה פשוט קרה אותי, ואמרתי, אני חייב לעשות משהו עם הבן אדם הזה. עכשיו הבנתי מאיפה הוא בא, באמת זו קבוצה של 20 מפתחים מאוד, מאוד חזקים, ועדיין אמרתי לכל אחד יש את הסיכוי להיות כוכב ולהתבלט במקומות שבהם הוא חזק, ובאמת שם נתנו את הפוקוס. ניסינו ביחד להבין מה המקומות שבהם הוא חזק, מה החוזקות שלו, ואיפה הדיפרנציאטור שלו לעומת אנשים אחרים. אחרי שהבנו את זה, בעצם מאותו רגע ואילך השתדלתי כמה שיותר לפקס אותו על משימות שקשורות לאזורי החוזקה שלו. ובאמת, לא רחק היום, ואנשים בקבוצה וגם מעבר הכירו אותו בזכות החוזקות האלה שלו. ואני יכול להגיד לכם שעכשיו הוא בן אדם לגמרי שונה, מאוד מרוצה ממה שהוא עושה, ומאוד מרוצה מהאימפקט שהוא מייצר בארגון. בכל מקרה, המודל הזה שדיברתי איתכם עליו, של קרו, זה מודל שאני מצאתי באינטרנט, הוא היה לי מאוד פשוט לעבוד איתו, ומה שאהבתי בו שמהר מאוד מגיעים לתכלס, אוקיי? כי יש הרבה מודלים שיש הרבה ברבורים וזה, לא, פה זה מהר מאוד מגיע לתכלס, אבל באמת כל אחד יכול לבחור את המודל שלו. עכשיו, היה עוד דבר, תוך כדי השיחות ו-20 שיחות, באמת מאוד עמוקות ומאוד אינטנסיביות, גיליתי גם דברים שחוזרים על עצמם אצל מספר אנשים, ואחד הדברים האלה, היה באמת שאנשים הרגישו שאני כמנהל, אני לא מספיק מעריך את העבודה היומיומית שלהם, שאני לא חוגג מספיק את ההצלחות של הקבוצה. ופה אמרתי לעצמי שאם אני רוצה שינוי, כמו שאומר המשפט, if you want a change, be the change. והחלטתי שפה אני גם צריך לעשות כל מיני שינויים בדרך שבה אני מנהל את הקבוצה. ובאמת שמתי הרבה יותר פוקוס על הנושא הזה של להעריך את העבודה היומיומית ולחגוג את ההצלחות. ואני יכול להגיד לכם שבסופו של דבר כל הוואן-און-וואנים האלה בעצם הראו לאנשי הצוות שלי שהם חשובים לי, אוקיי? ושאני רוצה להיות הפרטנר שלהם להצלחה שלהם. וברגע שזה קורה, זה מייצר איזשהו משהו מאוד משמעותי. עכשיו, בסופו של דבר לא עשיתי השתלת מוח, אוקיי? וזה משהו שכל אחד יכול לעשות ולהשתמש בו. אבל התוצאות היו מדהימות, ובעצם פה אתם רואים פאי צ'ארט של המדד של employee engagement בסקר עובדים, אז ב-2014 זו הייתה השנה הגרועה הזאת של 43%, ואתם יכולים לראות איך זה השתפר לאורך השנים. כמובן שגם הביזנס פרח בצורה שלא תאמן, אם חשבתי עד עכשיו שאנחנו מדלברים, עכשיו באמת הבנתי מה זה אומר לדלבר, ובסופו של דבר דיברתי על האווירה בקבוצה, ואני יכול להגיד לכם שהיה שינוי משמעותי מאוד באינטראקציה בין כולם, באינטראקציה שלי עם אנשי הצוות. אנשים הרגישו סביבה הרבה יותר פתוחה, עם הרבה יותר טראסט, עם אפשרות לבוא ולדבר ולהציף דברים, וזה עשה את כל השינוי, ובמידה מסוימת חזרתי או הגעתי קצת למקום הזה שקיוויתי להגיע אליו בהתחלה. ובעצם בחודשים האחרונים הקבוצה שלי גדלה, ועכשיו אנחנו כבר 30 אנשים בקבוצה, ואני עדיין ממשיך להשתמש בכלים האלה, ואני מוצא אותם מאוד, מאוד פרקטיים. וככה, המסקנה שלי מכל התהליך הזה, זה שהנושא הזה של employee engagement הוא מאוד חשוב, ואני כמנהל כל בוקר מתעורר ושואל את עצמי, האם הקבוצה שלך engaged ומה אני יכול לעשות כדי שהיא תהיה יותר engaged? ואני חושב שזו שאלה שכל מנהל צריך לשאול את עצמו אם הוא רוצה להצליח. ואני חושב שאחד הפקטורים המשמעותיים ביותר להביא את ה-engagement לאנשים שלך, זה הנושא של הקשר האישי ושל הפרטנרינג, ולהרגיש שאתה חלק מהצוות, חלק אינטגרלי מהצוות. וככה לסיכום, בסוף זה לא בשמיים מה שעשיתי פה, אוקיי? כל אחד מסוגל לעשות את זה. ואני חושב שהאתגר שלנו כמנהלים זה להוביל את העובדים שלנו לאנגייג'מנט. ואם נצליח לעשות את זה, אז השמיים הם הגבול. שלב השאלות. נשאלה שאלה, מה הם מקומם של ראשי הצוותים? זו קבוצה של 20 איש, היו לי שלושה ראשי צוותים. אני יכול להגיד לכם שהמקום שלהם היה מכריע בהצלחה של, של מה שדיברתי עליו עכשיו, כי בעצם, אם אתם מכירים את המושג של Change Agents, הם היו ה-Change Agents, הם היו אנשים שידעתי שאני יכול לסמוך עליהם, ואני זוכר בצורה מאוד ברורה איזו ישיבת צוות כזאת, שזה אני וראשי הצוותים, ואמרתי להם, תקשיבו, אם אתם לא לגמרי מאחוריי, הם מסתערים ביחד איתי על הנושא הזה של אינגייג'מנט, אנחנו לא נצליח פה. ומאותו רגע ואילך, באמת הם היו מאחוריי, כשהסתכלתי אחורה, תמיד ראיתי אותם, מגבים אותי בכל מה שקשור לאינגייג'מנט, ואגב, לא רק מגבים אותי, אלא גם רואים שאני עושה טעויות, כי כמנהלים אנחנו גם עושים טעויות. וצריך את האנשים האלה שיגידו, היי, היי, אתה עושה פה טעות, בוא תשים לב מה, מה אתה הולך לעשות. אז לחלוטין הם היו פה פקטור מאוד משמעותי.
אם אתה מתכנת שמגיע לרעיון עבודה ואתה רוצה לדעת אם אנשים מדברים בסיסמאות ותכלס האינגייג'מנט הוא בכזה עומק או שבאמת מקווים
לך,
איך אתה כמרואיין יכול ללמוד על החברה?
איך מרואיין?
איך מרואיין יכול להתרשם מחברה אם באמת יש שם אינגייג'מנט או רק סיסמאות?
נראה לי די בלתי אפשרי, כי בסוף זה תהליך עומק. זה לא משהו שבחמש דקות את רואה אם הבן אדם engaged או לא, כמו שאת אומרת, אנשים יכולים להפריח סיסמאות ואת לא תדעים איזה שום דבר. זה כמו שאמרתי, ההיכרות האישית שלי עם כל אחד ואחד מהאנשים, זה מה שהוביל את הדרך ל-engagement.
אם באמת engagement כבר בא מהשיחות ההיכרות אישיות שלך, אם עובדים אולי של הראשי צוותים גם עם העובדים, האם ה-engagement הזה הוא לא למנהל ולאנשים ולא לארגון?
אוקיי. אז קודם כל יש משפט, אולי אתה מכיר אותו, שאנשים עוזבים מנהלים ולא ארגונים, אז כן, זה מאוד חשוב בסוף שהאנגייג'מנט יהיה קודם כל, ובראש ובראשונה לקבוצה, במיוחד בארגון כזה גדול, כי באמת קשה לתפוס ארגון כזה גדול של 80 אלף איש, ואני התמקדתי במקום הזה. אלא אם כן, חוץ מבדוגמה שנתתי, אנשים שהיה להם חשוב להתחבר למקומות קצת יותר גדולים, כמו אסטרטגיה ארגונית של החברה, ואז אפשרתי להם ועשיתי כל מה שאני יכול כדי לעזור להם. אני מקווה שזה ענה. אז שאלו אותי אם בתהליך המחקר נתקלתי בעוד ריסורסים מעניינים, נתקלתי בהמון, אם אתה רוצה, אתה מוזמן אחרי הזה, אני אשמח לחלוק, אבל באמת האינטרנט מלא מלא מלא, יש כאלה שיגידו אפילו שכל הנושא של employee engagement זה הייפ, אני חושב שלא, אני חושב שיש שם משהו באמת אמיתי, אם אתה לוקח את זה ברצינות, ואני חושב שאולי זה גם איזשהו פקטור מאוד משמעותי, לקחת את זה ברצינות. אם כמנהל, אני לא אקח את זה ברצינות ואני זלזל, אני לקחתי את זה ברצינות. אני בוורקשופ, המשפט הראשון שיצא לי מהפק בבוקר כשהתחלנו, היה חברים, מה שאנחנו עושים היום זה הדבר החשוב ביותר שנעשה השנה. לא ביזנס, לא שום דבר, אינגייג'מנט. למה? כי הבנתי שאם אנחנו נהיה engaged, כל השאר כבר יבוא מעצמו. טוב, אז נשאלתי אם הייתי יכול לתפוס את זה יותר מוקדם, שזה לקח לי שנה. אולי, לא יודע, לי זה לקח שנה. היו סימנים מתרימים, כן? זה לא ש... זה היה תהליך כזה. הסקר שקיבלתי בסוף השנה, זה נתן את הגושפנקה. אבל לפני זה, אתה מרגיש שכשאתה בא בבוקר, אתה לא בא בכיף שהיית בא עד עכשיו, כשהיית מתכנת או שהיית ראש צוות. אבל בסוף הסקר זה מה שנתן לי את הביטה. אז השאלה אם כל אחד יכול לתרום לאינגייג'מנט או שזה רק תלוי במנהל. אז יש איזו סטטיסטיקה שאומרת שזה, לא יודע, משהו בסגנון 60% מנהל, 40% עובד. קווין קרוז אגב פרסם ספר Employee Engagement for Everyone. הוא אומר שכל אחד יכול לעשות את זה ואני גם מאמין בזה. כמובן דרוש בסופו של דבר שיתוף פעולה של המנהל, אם המנהל לא רוצה לשתף את הפעולה, למרות שאני מקווה שאת לא נמצאת במקום כזה. אז למנהל גם יש פה איזשהו פקטור מכריע. טוב, אז נשאלתי איך אנשים בעצם הרגישו בנוח להציף, נכון? את מה שהם הרגישו. אז זה מה שאמרתי הבסיס, זה הנושא של הטראסט. טראסט אתה לא בונה ביום אחד. אני חושב שהוורקשופ הזה היה לו איזשהו אפקט מאוד משמעותי. כולם הבינו שליאור רציני עכשיו, אוקיי? שאני עושה איזשהו שינוי במה שעשיתי עד עכשיו, שאני מבין שעשיתי טעויות עד עכשיו, ושאני צריך לשנות, ואני חושב שזה שנפתחתי כלפי העובדים שלי, ואמרתי, טעיתי, בואו תעזרו לי לראות איך אנחנו משתפרים פה. זה איזשהו פקטור משמעותי בזה שכשהם יגיעו ל-one on one, הם ירגישו יותר בנוח להיפתח. ועדיין זה לא אומר שכולם יפתחו, או כולם יפתחו באותה מידה, ועם חלק מהאנשים זה לקח יותר זמן. טוב, נשאלתי אם יש לי דרכים להתמודד עם אנשים שהם מתנגדים לאנגייג'מנט או אנטי-אנגייג'מנט. אני קורא לזה ציניות. אני מכיר את זה, אוקיי? כי בקבוצה של 20 יש, בטוח יש אחד שהוא ציני. אז אצלי גם היו כמה. לא להילחם בזה, אלא להראות להם את הנתונים, להראות להם כמה טוב. בסוף זה גם משהו מאוד אישי. ואתה לא יכול להכריח בן אדם להיות אינגייג' אם הוא לא רוצה להיות אינגייג' ואם כיף לו בציניות שלו וטוב לו. אבל יש מצב שאתה יודע, כשכבר כולם מסביבי יהיו אינגייג' אני פתאום משאל את עצמי, רגע, למה כולם כל כך מחייכים כל בוקר פה ורק אני עם הפרצוף תחת? ואז אולי דברים ישתנו, אבל זה תהליך, זה לא בינארי לצערי.